סימן שינ"ו, דין אמת המים העוברת בחצר. אמת המים העוברת בחצר, עמוקה 10 ורחבה 4, שאז המים נחשבים רשות לעצמם ושל קרמלית עליהם, אין ממלאים ממנה בשבת, אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוהה 10 בכניסתה וביציאתה, חייב לעשות מחיצה, ויהיה טפח ממנה משוקע במים. ואם הייתה מחיצה כולה יורד בתוך המים, צריך שיהיה טפח ממנה יוצא למעלה מן המים. אומר המשנה הברוכה, אמת המים העוברת בחצר, ודווקא כשהיא עוברת, דהיינו שנכנסת לחצר מצד האחד ויוצאת משם מצד האחר, בנקבים שיש תחת הכתלים, אבל אם יש לו בריכת מים בחצרו ואינה נמשכת מבחוץ, אינה צריכה שום תיקון, אפילו רחבה ועמוקה הרבה, לכל מה שבתוך המחיצות בכלל רשות היחיד הוא. אבל אם היא עמוקה 10 ורחבה 4, זה בשיעור זה נעשו המים רשות לעצמם ושם קרמלית עליהם כשאר ימים ונהרות, ולפיכך כשעוברים דרך הצרו אסור למלות מהם לשבת. אם החריץ עמוק 10 ורחב 4, אבל המים שבתוכו אינם עמוקים 10 ורחבים 4, או באופן שהמים עמוקים 10 טפחים אבל מחיצת החריץ אינה 10 טפחים, כגון שחלק מן המחיצה אינו בשיפוע מתלקט 10 טפחים מתוך 400 שאינו נחשב מחיצה, נחלקו האחרונים אם הדבר תלוי בעומק מחיצת החריץ או בעומק המים. אך סמסויבר כתב שהדבר תלוי בעומק מחיצת החריץ ולא בעומק המים, מאידך בשו"ת ישועות מלכו כתב שרק באופן שגם מחיצת החריץ עמוקה 10 וגם המים עמוקים 10, אז הוא נחשב לקרמלית ואין ממלאים ממנו. והביאור הוא חנישבר שמחלוקת ראשונים היא האם עצם החריץ מחשיב את המקום לקרמלית או רק משום שמים עוברים בתוכו מצד לצד. אבני נזר סובר שהחריץ עצמו לא מחשיב את המקום לקרמלית. וגם אם יש מחיצות לחצר משני צדי אמת המים, אין מחיצות האלו מועילות להבדיל בין חלק האמה שתוך החצר לחלק שחוץ לחצר, כדין כל רוח רביעית של רשות שדי לגודרה בשני פסים, כיוון שהאמה נידונת כמקום בפני עצמו ובתוכה אין מחיצות כלל ברוח הרביעית. אומר המשנבו הלאה, אבל אם אין עמוקים 10 או שאינם רחבים 4, מותר למלות מהם בלי שום תיקון, דבטלו לגבי רשות היחיד. ובאופן זה שאמת המים לא עמוקה 10 טפחים, כותב החזון איש שאפילו אם היא רחבה יותר מ-10 אמות שיש בה שיעור פרצה, מותר למלות מנה בלא שום תיקון, כיוון שכותל החצר שעובר על גבי האמה מתיר את האמה מדין מחיצה תלויה שמתרת במים, ואף הפי שמחיצה תלויה במים אינה מתירה אלא כשעושה את המחיצה לשם כך, כמו שהתבייר להם בסימן שינוי, וכאן הרי לא נעשה כותל החצר לשם כך. מכל מקום, כשאין עומק המים 10 טפחים, אין צריך שתעשה המחיצה לשם המים. אז אין ממלאים ממנה בשבת, אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוהה 10 בכניסתה וביציאתה. דחיבה אומר המשנה ברורה, דכיוון שמבדילים משאר המים שחוץ לחצר, המים שבתוך החצר בטלים לגבי. דברי עלמא לא קיימא לן דכל מה שבתוך המחיצות רשות היחיד הוא, ורק בזה כשמחוברים עם המים שמבחוץ, אמרינן דינן בטלים ונעשו רשות לעצמם, מה שאין כי כשמבדילן שם רשות היחיד עליהם. ומחיצת החצר גופה, אף אם שקוע הרבה במים, אינו מועיל בזה, לבעינה שיהיה נראה שנעשה בשביל המים. בכניסתה וביציאתה, רוצה לומר, במקום כניסת המים לחצר, ובמקום יציאת המים מן החצר, והכל בפנים על פני רוחב עמת המים. אז אם יש לה מחיצה שגבוהה 10 טפחים בכניסתה וביציאתה, ויהיה טפח ממנה משוקע במים, כדי לחלוק בין המים שבחוץ, שהם כרמלים, למים שבפנים. והטעם הוא, כתב החזון איש, שלפי הראשונים שפרשו שהטעם שצריך לשקע הטפח בבור העומד בשתי חצרות, הוא משום שאם אין המחיצה יורד לתוך המים, נחשב כאילו המים ששתי החצרות מעורבים. אם כן בנידון שלפנינו, שהמחיצה באה כדי לגדור את הרשות מכרמלית, אין צריך שיהיה משוקע במים או יוצא מהמים טפח. טפח למעלה מן המים, כדי שיהיה ניכרת קצת המחיצה המפסיקתן. ואם המחיצה לא ניכרת, אלא לפעמים כשהמים שוקעים, כתב בספדה התורה שהמחיצה מועילה, כמו שכתב הראש בעירובים, ואומנם הקומנטנט שם כותב שזה לא מועיל, אבל תראה מסיק שגם דעת הקומנטנט מועיל, כיוון שהכל יודעים, אף פי שהמים עולים ומחצים את המחיצה, כיוון שהכל יודעים שיש כאן מחיצה לחלק את המים. ממשיך השולחן ארוך, ואם מתחיל לעשות המחיצה אצל השפה מכל צד, ולא חיבר אותה באמצע כדי שיהיו המים נכנסים ויוצאים דרך שם, אם אין ביניהם 3 טפחים, שרי דאמרינן לבוד, יש ביניהם 3 טפחים, אסור. אגב, ואם הנקבים שהמה נכנסת ויוצאת בהם אינם רחבים 3, אפילו מחיצה אינו צריך. זאת אומרת, שאם אצל השפה מכל צד הוא עשה מחיצה, פירוש אומר המשנה, שבצד הכניסה ובצד היציאה עשה מחיצה לרוחב האמה, אלא שלא עשה מחיצה בצד הכניסה כולה בחתיכה אחת, אלא בשתי חתיכות, ובאמצע המחיצה הניח מקום פנוי, וכן במחיצה של צד היציאה. אז אם יש פחות מ3 טפחים, אנחנו אומרים לא בוד. ומטעם זה אפילו הניח הרבה חללים ביניהם, כגון שעשה המחיצה מקנים, ובין כל אחד היה פחות מ3, שרי. כיוון שאנחנו אומרים דין של לא בוד. אפילו מחיצה, ואם הנקבים שמה נכנס ויוצאת בהם אינם מרחבים 3, אפילו מחיצה אינו צריך. בכל מה שפחות מ3, אמרינן לא בוד. ונראה שבזה, אפילו מצד השני הוא רחב 3, אף על פי כן אינו צריך תיקון, כיוון שמצד אחד הוא כסתום לגמרי, וכאין לשון יד העוברת בתוך החצר המבואר לקמי. בדעת החזון איש, שבאופן זה צריך תיקון בצד שרחב 3 טפחים, ורק אם שני הצדים רוחב הנקבים הוא פחות מ3 טפחים, הרי זה מותר. סעיף ב', חצר שנפרצה ולשון ים עובר על הפרצה, אם אינו במילואו ואין בפרצה יותר מ10, מותר למלות ממנו ולהכניס לבית. אבל אם נפרצה במילואה, או שיש בפרצה יותר מ10, אם נשאר במקום שנפרץ גידודים, זאת אומרת שרי מחיצות גבוהים 10 והמים מכסים אותו, מותר למלות ממנו בחצר, אבל אסור להכניסם לבית, אלא אם כן עשו מחיצה גבוהה 10 על המים. כי במחצר אפשר לפעמים לראות את המחיצה, מה שאין כן הבית שהוא רחוק מהמחיצה, לעולם לא יראו את המחיצה אפילו כשהמים משוקעים. לכן בבית אסור לטלטל, אסור להכניס את המים הביתה. זה הכל כשנשארו גידודים. לא נשאר גידודים, אסור אפילו למלות בחצר. אומר המשנה ברורה, חצר שנפרצה או לשון ים עובר על הפרצה, אם אינו במילואו ואין בפרצה יותר מעשרה, מותר למלות ממנה ולהכניס לבית. אז אפי שהיא עמוקה עשרה או חווה ארבעה, והנה דומה לעמת המים בוער בסעיף א', דיווחן כיוון שנכנס לשון הים בחצר ואינו יוצא ממנה לצד אחר, הוא כבור שבחצר ומחיצות החצר מתירות אותה, שכיוון שלא נפרץ יותר מעשר, הוא בכלל פתח דהה וכאילו המחיצות קיימים, מה שאין כן בעמת המים שנכנסת ויוצאת תחת כותלי החצר משני הצדים, חולקת רשות לעצמה והווה קרמלית. ולכן אם נפרצה במילואה או שיש בפרצה יותר מעשרה, היינו כל כותל החצר של צד המים, אז תלוי אם נשארו גידודים או לא נשארו גידודים. הטעם שהשולחן אורוך לא יצריך שחילק בין עמת המים ללשון ים שחס לחצר, כתבו הרשב"א והריטב"א שאם עמת המים העמוקה עשרה או חווה ארבעה, אסור לרדת ממנו עד שיגדור את טעמה עצמה משני צדדיה, ובלשון ים אפילו אם הוא עמוק עשרה ורחב ארבעה אין צריך שום תיקון, מפני שכותלי החצר שבצדיו מתירים אותו. ובטעם הדבר הסבירו שהמה שהיא נכנסת ויוצאת משני צדי החצר הרי היא נחשבת רשות לעצמה, אבל לשון ים שנכנס בצד אחד ולא יוצא מהצד השני אלא מתעכב בחצר, הרי הוא כחקק ובור שבבית ובחצר שאינו נחשב ברשות בפני עצמו וניתר על ידי מחיצות החצר. ואומנם דעת התוספות והראילת שהחילוק בין עמת המים ללשון הים באופן אחר, שבעמת המים מדובר שהיא עמוקה עשרה או חווה ארבעה ולכך היא נחשבת רשות לעצמה ואינה בטלה לחצר, אבל בלשון ים מדובר שאין על לשון עמוקה עשרה טפחים ולכך היא בטלה לחצר. ולשיבתם, אם לשון הים יעמוק עשרה ורחב ארבעה, הרי הוא נחשב רשות לעצמו ואינו בטל לגבי החצר, אף שאינו יוצא מצדה השני של החצר. וכיוון שאינו בטל, נמצא שהוא פרוץ ורוח ערבית לקרמלי, ואסור למלות ממנו מים. לדעת החזון איש להחמיר כדעה הזו. ויוצאת עוד נפקמינות במחלוקת הראשונים האלו. אם כן, אומר השולחן ערוך, שאם נפרצה מנועה או שיש בפרצה יותר מעשרה, אם נשאר במקום שנפרץ גידודים גבוהים מעשרה והמים חסים אותו, מותר למלות ממנו בחצר, כי בזה נחשב כאילו המחיצות עדיין קיימות. אז מותר למלות ממנו בחצר, לפעמים שהמים שוקעים והמחיצה ניכרת, ולכן אף כשאין המים שוקעים מתור חכמים, מה שאין כן בבית שהוא רחוק מן המחיצה, לעולם אין המחיצה נראית אפילו כשהמים שוקעים. אבל אסור להכנסם לבית אלא אם כן עשו מחיצה גבוהה עשרה על המים, ורוחבה של המחיצה אין צריך על פני כל הפרצה, ורק שיסתום השטח עד שלא יישאר אלא עשר עמות פרוץ, והוא שהוא פתח. לא נשארו גידודים, רוצה לומר, לא נשארו גידודים גבוהים עשרה, אסור אפילו למלות בחצר. והוא הדין לטלטל בחצר. כיוון שהוא פרוץ יותר מעשר למקום האסור. במה דברים אמורים כשאין לשון הים עמוק עשרה, אבל עם הלשון עמוק עשרה, שמיים שטפו קרקעית החצר ונעשה גומה עמוקה עשרה טפחים, דופני הגומה גופה נחשב במחיצה בין המים ובין החצר, ומותר לטלטל בחצר, אבל אסור למלות ממנה, כיוון שאין מחיצה על גבה בינו לבין המים שבחוץ.